מתוך פרשת השבוע, פרשת משפטים. ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. מפרש רש"י, אם אתם קדושים ופרושים משיקוצי נבלות וטרפות, הרי אתם שלי, ואם לאו, אינכם שלי. ומפרש הרמב"ן, שראוי הוא שיוכל האדם כל מה שיחיה בו, ואין האיסורים כלל במאכלים, רק בטהרה בנפש, שתאכל דברים נקיים שלא יולידו עובי וגסות בנפש. על כן אמר, ואנשי קודש תהיון לי, כלומר אני חפץ שתהיו אנשי קודש, בעבור שתהיו ראויים לי לדבקה בי שאני קדוש. לפיכך, לא תגאלנו נפשותיכם באכילתכם הדברים המתועבים.
Yoyoykai, meleika, vavayur hichois Shalit, huelyoini, mivbatach toini Ten vikoyach, avoidu sechu Ile yiru sechu, ile soiru sechu Yoyoykai, meleika, vavayur hichois Shalit, well yoini, ibatach toini Den vikoyach, lavoidu sechu Ile yiru sechu, ile soiru sechu Veheyeti micho Lekabai nefesh riach inishu Wachtu bi Hoi behe Ki Micho Lekabai Nefesh riach Nishumu Oi 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 Lekabai Nefesh riach Nishumu Oi asher Nufa Wachtu bi Yeah.
אלוקי הרוחו, תן בי כוח לעבודתך וליראתך ולתורתך, והיה כלי מוכן לקבל נפש, רוח ונשמה אשר נתת בי. שלמה כהן. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ח בשבט תשפ"ד, 7 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ואנחנו מתחילים בוול סטריט ג'ורנל. כן, במאמר שהתפרסם שם, מאמר המערכת של העיתון הנחשב הזה, וחנן המיעור שטרח לתרגם את המאמר הזה, חנן המיעור הוא מחבר הספר הסדנה להנדסת תודעה, והוא כותב, המאמר הזה כל כך נכון ובהיר וכל כך ברור שהתקשורת הישראלית שלה המאמר לועג, לא תביא אותו בפניכם עד שלא נותרה ברירה והתיישבתי לתרגם אותו. זה לא בדיוק תרגום ברמת אוקספורד, ובכל זאת, בכל זאת הוא אומר, אבל התרגום בהחלט נאמן למקור ולרוח הדברים, אז קריאה חשובה ומעודדת, תבלו. אז הנה, זה מה שנכתב אתמול במאמר המערכת של הוול סטריט ג'ורנל. אולי החמצתם את זה בגלל התבוסתנות התקשורתית, כן? כך הם כותבים על התקשורת שלנו, אבל ישראל מנצחת את המלחמה שלה בעזה. אבדות חמאס נערמות והתמיכה ברחבי העולם במאמץ המלחמתי של ישראל נמשכת יותר זמן ממה שציפה החמאס. המלחמה רחוקה מסיום, אבל מעוז חמאס בח'אן יונס נופל. תושבי העיר זורמים החוצה וכוחות חמאס מחותרים. הם עומדים בפני התקדמות צה"ל מכל האגפים, וכעת נלחמת ישראל גם מתחת לאדמה בעוז. ההגבלות שהטיל ממשל ביידן וזהירות ישראלית טקטית העטו את המלחמה, אבל קחו בחשבון שהקרב על מוסול בשעתו בשנת 2016-2017 נגד דאש ארך 9 חודשים. מוסול, כתב ג'ון ספנסר, ראש תחום לימודי לוחמה עירונית במכון המלחמה המודרני של האקדמיה הצבאית ווסט פוינט, היה קרב אחד בעיר אחת נגד 3,000 עד 5,000 חמושים במערכי הגנה מוגבלים. ישראל נלחמת בימים אלה במקביל בקרבות רבים בשבע ערים נגד 30,000 חמושים, שלהם ערים תת-קרקעיות צבאיות שנבנו מתחת לשטחים האזרחיים. ישראל זקוקה לזמן כדי להשיג ניצחון, וחמאס בונה על מעצמות המערב שימנעו ממנה את הזמן הזה. מלחמת עזה ב-2009 הופסקה אחרי 3 שבועות. מלחמת 2014 הופסקה אחרי 6 שבועות. אסטרטגיית CNN, כך הם מכנים את זה שם, של שימוש במגנים אנושיים כדי להשיג אהדה תקשורתית, עבדה בעבר בכל פעם עבור החמאס. ולכן הלחימה הופסקה אחרי 3 שבועות, אחרי 6 שבועות, בגלל, כן, זה מעניין, אסטרטגיית CNN, פשוט להראות את הסבל של המחבלים. בינתיים, הפעם לא. 7 באוקטובר, מה שעשו לישראל המחבלים היה ברוטלי מדי, והנה המלחמה הזאת חצתה את 120 הימים, וארצות הברית ואירופה מסרבות לקרוא להפסקת אש. ישראל אומרת שהרגה, נטרלה או עצרה כ-20,000 מתוך 30,000 אנשי החמאס, ופרקה 17 מתוך 24 גדודי חמאס בעזה. האבדות האלה מונעות מחמאס לתמרן צבאית ולירות רקטות. יש ירידה של יותר מ-95% בירי הרקטות 100 ימים הראשונים של המלחמה. ישראל שחררה 110 בני ערובה, אבל מנהיגיה נמצאים תחת לחץ מבית, כיוון ש-132 בני ערובה עדיין בידי החמאס, אני חושב שהמספר הנכון הוא 136. ממשל ביידן משתמש בלחץ הפנימי הזה בישראל כמנוף דיפלומטי לקידום עסקה שכוללת הפוגה ארוכה במלחמה, שהוא מקווה שתהפוך להפסקת אש. לא אכפת לממשל שהשארת חמאס בשליטה בשטח זאת הגדרה של תבוסה ישראלית. לא משנה כמה זמן תארך ההפוגה, ישראל תצטרך כנראה לחדש את הלחימה אחריה. זאת אולי הסיבה שחמאס מתנגד להצעת ההפוגה ועסקת חילופי השבועים של ארצות הברית, ובמקום זאת דורש ערבות להפסקת אש קבועה שישראל לא יכולה לתת לו. נזכיר כי חמאס הסכים לעסקת החילופים הראשונה אחרי שישראל כבשה את העיר עזה מהר מהצפוי. התקדמות ישראלית כזאת כעת עלולה לדחוק את המחבלים לרפיח, המקלט הגדול האחרון של חמאס בקצה הדרומי של רצועת עזה. אחרי שהחטיבות האחרונות של החמאס יובסו, ייקח זמן לתאר את עזה מחוליות ומתשתיות טרור. ישראל מתאר את שטח עירוני ומנהרות בקצב היסטורי, כך כתב ספנסר, אבל המנהרות עצומות וחיילי צהל מוצאים תחמושת ואמלח בכל בית ובית. המשימה של ישראל לשנת 2024 היא לסיים את העבודה, אבל האם התמיכה הפוליטית של ארצות הברית תחזיק מעמד? ממשל ביידן, למרות המחשבות השניות שלו, ממשיך לספק אמצעי לחימה ותמיכה דיפלומטית, מהם יהיה לו קשה לסגת. סקר אחרון, באחרון של הרווארד, מגלה שרוב גדול של האמריקאים תומך בישראל ובמטרות המלחמה שלהם. גם מנהיגי אירופה מחזיקים באותו קו, ואף מדינה ערבית לא פרשה מהסכמי אברהם. רק איראן, שהסלימה את מלחמתה האזורית נגד ארצות הברית, מפעילה לחץ. אפילו בית הדין הבינלאומי של האום נרתע מלהורות על הפסקת אש. ניצחון במלחמה לא מבטיח גם שלום לאחר מכן, אבל הוא חיוני לביטחון ישראל, והוא גם הזדמנות לחיים נורמליים לפלסטינים בעזה. למי שיצטרף אלינו, זה אתה, כמו שנוהגים לומר ברדיו, המאמר הזה, על הניצחון, על ההתקדמות המרשימה של ישראל, על הקרבות ההיסטוריים, הוא לא מתוך עיתון ישראלי, אלא הוא מתוך מאמר המערכת של הוול סטריט ג'ורנל, בתרגומו של חנן המיעור, כי שוב הוא אומר, הסיפור הזה, המאמר הזה לא התפרסם בתקשורת הישראלית, הוא נגד הרוח של התקשורת הישראלית, ואלה הדברים, וזה הדיווח האמיתי מהשטח, של עיתון שכנראה אין לו עניין שהאויב, הוא לא רואה קודם כל את נתניהו ואת ממשלתו כאויב שצריך להפיל, ורק אחר כך יש את העניין הזה של לנצח במלחמה. אחר כך החטופים, כן, קודם כל, ועזה לנצח, אז הסיפור של הניצחון במלחמה, וחנן המיעור מוסיף, מאמר המערכת של הוול סטריט ג'ורנל לועג לתבוסתנות התקשורתית כדבריו בישראל, שמסתירה מהציבור את העובדה החותכת שישראל מביסה את החמאס בעזה. התקשורת הישראלית היא תעשייה כושלת והפסדית, רקובה עד היסוד, מורכבת מאנשים ברמה אישית נמוכה מהממוצע, עם רמת שכר נמוכה מהממוצע, תעשייה שבגלל חשבונות קטנוניים של הבוסים שלה עם הממשלה והימין, בגין דומיננטיות עבודה, זנחה את התפקיד שלה לתווך לציבור את המציאות בצורה הוגנת ומאוזנת, והפכה לפמפלט תעמולה אנטי-ישראלי שעוסק ללא לאות בלוחמה פסיכולוגית נגד הציבור שאותו היא אמורה לשרת. אבל עזבו שטויות, ישראל מביסה את החמאס בעזה, וזה מה שבאמת חשוב. נמשיך להביס אותם, להשמיד אותם, להרוג את כולם עד האחרון שבהם, ארדוף אויביי ואסיגם ולא אשוב עד כלותם. וכשאתם רוצים להתעדכן מה קורה באמת בעזה, פשוט קראו וול סטריט ג'ורנל או את אבו אלי אקספרס בטלגרם, את העיתונות הישראלית, תשמרו לניקוי חלונות. טוב, אז אחרי הפתיחה הזאת אנחנו יכולים לצאת להפסקת פרסומות מעודדת, ואחרי ההתוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי 7:24, בוקר טוב, ערב שבת שלום וחודש טוב, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, אתה ערוך לזה שראש חודש אדר מתקרב?
אדר א', כן?
אדר א', כן.
אתה יודע...
זכות ההדגשה שלך, כן.
לא, יש איזה אינסטינקט כזה של... רציתי להגיד תלמידי ישיבות, לא, זה בכלל בוגרי מערכת החינוך הדתית באשר הם, שמיד יש להם בתודעה את האדר א', שהמורים אמרו להם, לא, לא, זה לא הזמן עדיין לפרוק את העול, או אני לא יודע מה זה היה אז, כי זה רק אדר א', נכון? זה מוכר לך?
זה מוכר לי, אם כי ציינתי את זה בעיקר שהשנה אנחנו ממש זקוקים לשני אדרים, ויתראה לך היום עם פורים עוד שבועיים והלב רוצה עוד קצת הכנה, אז יש לנו 45 ימים לכל הפחות, עוד קצת יותר, לכבוד גם שנזכה לניסים, שיהיה לנו לסמוך על הניסים שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
אמן.
גם שבת, ראש חודש יומיים ובשישי שבת, היה אומר רבי משה מרדכי מללו, שראש חודש יוצא בשבת, יש לו ערך כמו לחג, כמו לשלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות. הוא אמר שכתוב, מסופר בספר מלכים, כשהאישה השונמית הולכת לבקר את הנביא אלישע, אחרי שבנה מת, היה נראה כמת, אז בעלה שואל אותה, היא לא מספרת לבעלה מה הסיבה שהיא הולכת, אבל הוא שואל אותה למה את הולכת, לא חודש ולא שבת. מזה לומדים חכמנו שאדם צריך להגביל את פני רבו ברגל, לעשות ביקור אצל הרב שלו בשלושת הרגלים. אבל לכאורה במילים הללו, לא חודש ולא שבת, לא מוזכר חג. אז היה אמר על זה רבי משה מרדכי מללו, שאין הכוונה שבת בפני עצמה או ראש חודש בפני עצמו, אלא השילוב של ראש חודש יחד עם שבת, יש לזה את הברכה, את הקדושה, את ההערה כמו לשלושת הרגלים. אגב, זה מסוג הדברים שכשאומרים על זמן מסוים בלוח השנה היהודי שהוא מאוד מסוגל, הוא מאוד גבוה, הוא מאוד משמעותי, צריך לזכור שיש לנו משימה לקחת את זה רק לכיוון חיובי. אתה יודע שיש אנשים שמדיבורים כאלו נלחצים ומתבאסים, אומרים, טוב, עכשיו השבת שלי שוב תהיה פרשית, אז זה לא שבת רגילה שלא עשיתי כלום, זה שבת מיוחדת שלא עשיתי כלום. אז פה מראש אני אומר לכל מאזינינו, זה נועד רק לשמח ולהוקיר את השבת, אבל לא בשביל להתבאס. אם בן אדם אין לו מה לעשות עם זה, שידע שגם בסדר, שיקבל את עצמו ואת שבתו כפי שהיא. אז זה היה הכנה לכך, לא לדבר על השבת עצמה, אלא על ערב שבת, על כניסת שבת, שיש תקנה מה בעל שם טוב, לומר את מזמור קוף זין בתהילים בכניסת שבת, במנחה של ערב שבת. זה אחת התפילות ככה שנופלת בין הכיסאות, אין בה, זה עוד לא ההערה המיוחדת של שבת, וזה כן. הלחץ של יום שישי.
בדיוק, כן.
יש כאלו שזוכים, מתפללים את זה בכניסה לבית כנסת, בבית, או בכל מיני מצבים, או קצת לפני השקיעה. אני אומר שזה לא מהזמנים שזכו לתשומת לב מרנינה משמחת. אז זה ההזדמנות להיזכר. הבעל שם טוב עשה את התקנה הזו לומר את המזמור שהוא כל כך מיוחד, מזמור קוף זין בתהילים, יש כאלו שמכירים אותו מיום עצמאות או מיום ירושלים, שהוא מדבר מצד אחד על הניסים הגדולים ששם עשה לעם ישראל, מצד שני יש שם ארבע פעמים ויצעקו אל השם בצר להם מצוקותיהם מצילם, פעם זה ויצעקו ופעם זה ויזעקו, יש שם את כל הביטויים הכל כך כואבים, יושבי חושך וצל מוות, אסירי עני וברזל, עוד תיאור כזה של לפעמים בן אדם נמצא בצרה שכזו, במצוקה בלתי נסבלת של כל אוכל תתאב נפשם, זאת אומרת אין תאבון לשום אכילה בגלל המצוקה, ויגיעו עד שערי מוות, ואז ויזעקו אל השם בצר להם מצוקותיהם מצילם. נזכיר את זה עכשיו, שהלב רוצה לעשות עוד משהו למען החטופים, למען הפצועים, או בכלל למען עם ישראל, רק בתוך כל המערכת המורכבת, הסבוכה שאנחנו נמצאים, יש כמה מדרגות של תשומת הלב, לאן היא הולכת, הדאגה, התמיעה, הכיסופים, התפילות, אפשר לומר אולי שהחטופים נמצאים במקום הראשון, אנחנו רוצים לעשות משהו עבור זה, וחשבתי על כך שהפרק הזה אין מתאים יותר ממנו, גם מי שלא נוהג את זה בכל זמן, יכול קצת לתת את הלב ולפרק הזה, אפילו פעם אחת, שבת אחת ביום שישי זה, רבי נחמן אמר לפרק הזה, על מנהג הבעל שם טוב, אז אני קורא לך ממילותיו של רבי נחמן, אמר בעודו שאומרים בערב שבת במנחה, שוב זה אותו מזמור קוף זה עין 107, יכולים לשבר ליבו מאוד ולפרש כל שיחתו שם. בשפה הנחמנית לשבר את ליבו זה ביטוי חיובי. רבי נחמן עושה הבחנה בין עצבות לבין לב נשבר. עצבות זה כמו מרמור, זה תסכול, זה הלב סגור. ולעומת זאת, לב נשבר זה היכולת להשיח את הצער, את הגעגוע, את הכיסופים, את הבקשה, וליצור דווקא עם זה קשר לריבונו של עולם. על פי הסמנים של רבי נחמן, העצבות סוגרת את הלב, והלב נשבר הוא לוקח את כל המאורות, את כל הלא רצויים, ויוצר איתם תקשורת לריבונו של עולם. אז אני חוזר שוב על מילותיו, שאמר בעודו, שאומרים בערב שבת במנחה, יכולים לשבר ליבו מאוד ולפרש כל שיחתו שם. הוא מתכוון גם שאפשר להכניס מילים פרטיות תוך כדי אמרת הפסוקים. זה לא איזשהו הפסק. זה אפשר פסוק או שניים במילותיו של דוד ולהוסיף במילים שלי את מה שזה מעורר אותי. כי שם מדבר מעניין צרות הנפש מאוד ומעניין צעקה על כל דבר והוא מובן לכל. ובחצות חסידים זכיתי כמה פעמים להיות זה ממש אש להבה הזמן הזה של ההודו, של המנחה, של ערב שבת. אז גם מי שלא טעם את זה להיות בין חסידים, שזה הערה יוצא דופן מה שקורה שם. קראתי שם גם על רבי חיים מאיר מויז'ניץ, שיש תיאורים על השבתות שלו, שבכלל היו נשגבות מאוד, על כמה מכותבי הזיכרונות שהיו במחיצתו, מדגישים את האמירת ההודו, שזה הכנה למנחה של ערב שבת. למשל, הרבי מתולדות אברהם יצחק תיאר בזיכרונותיו, הוא אומר, המראה שפתח באמירת הודו לפני מנחה, אי אפשר לתאר כלל את האש והקדושה שהיה שם. כותב אחר אומר, מי שלא ראה את אמירת ההודו בערבי שבתות, אינו יכול לתאר זאת לעצמו. ויש עוד אחד מכותבי הזיכרונות מזכיר את פורים, הוא מספר, אני זוכר שהייתי בצעירותי, זה כותב בשם ביירי שוויינברגר, אין לי שום נתון נוסף לומר עליו, אבל תאר לך שמישהו מצאצאיו שומע את זה. אז תיאר ביירי שוויינברגר, אומר, זוכר בצעירותי, בשנה שחל פורים בערב שבת קודש, כמו השנה, בעת אמירת הודו להשם כי טוב במנחה של ערב שבת, היה לאחר עבודת היום בפורים, אמר הרבי, רבי חיים מאיר מויז'ניץ, את הפסוקים, ויזעקו אל השם בצר להם, בקולו כל עוז, ונעו אמות הסיפים. עכשיו, אני מקווה שזה יצר חשק ועניין, לפחות פעם אחת, להקדיש קצת את הזמן, למען היקרים לנו בערב שבת זו, ולבטא את הרצון, את הגעגוע לשחרורה. אבל מה שמעניין בפרק הזה, הוא לא רק מדבר על מיצר, הוא מעובב, זה שם עירוב בין פסוקי יהודיה, יודו להשם חסדו נפלאות על בני אדם, לבין הזעקה על המצוקה. ולכאורה זה יכול להיות תמוע העירוב הזה בין פסוקי יהודיה לבין פסוקים שמתארים בצורה נפלאה את הכאב והמצוקה. אז אומר על זה רבי נתן שלפנים בגלל שהמצוקה היא כל כך גדולה, אז נאטם הלב כל כך עד שאין יכולים אפילו לצעוק אליו יתברך. אומר, על כן צריכים להרגיל עצמו מאוד להודות לשם יתברך בכל עת על כל החסדים והטובות והנפלאות שעושה עמנו בכל עת. וגם אפילו בתוך הצרה בעצמה צריך לחפש איזושהי הרחבה, ועל ידי זה, פה הוא ממש אומר כמו טיפ טיפולי, שבן אדם כל כך משתכנע מהמועקה והמצער, שהוא לא מצליח לדבר ולבקש, והלב אטום, אומר דווקא אם הוא יקדיש כמה שניות או דקות, קצת להודות על טוב שיש בתוך המצב, ועל ידי זה זוכה להתחזק ולצוק אליו יתברך, עד שיזכה לצאת מהצרה לגמרי, ואז יזכה לבחינת תודה, הודעה בשלמות של בחינת שבת. אז הנה זה הכנה לכך שלפחות פעם אחת ביום שישי זה אפילו לסדר את הלוח זמנים למען הבן אדם אומר אני כל כך עסוק, כל כך טרוד, מי בכלל יכול לפנות זמן, אבל אפשר להגיד תיזכר מה המטרה, תיזכר מה המכוון, תאר לך שהיו מראים לך שתפילתך שלך תפתח את השערים לכל מי שזקוק להם. ודרך זה גם אפשר לבטא את כל מה שישב על ליבנו, כמו שאומר רבי נחמן. אז אני מאחל לך ולי, שנתכנן את היום שישי הקרוב, ונתכנן למנחה של ערב שבת, עם זמן מתחיל להגיד את ההודו לפני, צריך להגיע כמה, אם זה לא מניין שאומרים את זה בצורה רשמית, או לפחות 5 דקות קודם, ולהכניס שם את הלב, כמו שאמר רבי נחמן, שאפשר לבטא את כל מה שעובר עלינו, כל השבוע נמצוא את זה בתוך המילים של פרק זה.
יפה, אז זה פרק קוף זין בתהילים. כן. נכון? דו להשם כי טוב וכולי. יפה, אגב פעם הייתי בסדנה נפלאה לשדרוג השבת, כאילו אמרתי, של הרב דוד גבירצמן, שאתה מכיר, נכון? מברסלב, אחד ההוגים ואחד הכותבים המנגישים של רבי נחמן. אמרתי, מעניין מה תהיה בסדנה, על מה ידברו, על זמירות שבת, על האוכל, זאת אומרת, על איזה רעיונות חסידיים, מה יהיה, ואני זוכר שהשיעור הראשון, אולי אפילו כמה המפגשים הראשונים הוקדשו לפרק הזה. זאת אומרת, משם מתחילה ההכנה לשבת, בדיוק כמו שאמרת עכשיו.
איזה יופי שגם היית בסדנה, ושאתה גם זוכר, וגם שעם זה התחילו, ועכשיו זה לא רק המפגש שלנו עכשיו, ההתרדות לא רק הכנה לשבת, אלא להביא משהו עבור היקרים לנו שנמצאים בחושך וצל מוות, לעשות עוד איזה פעולה רוחנית לשחרורם. אחת התוצאות תהיה גם מן הסתם שהשבת שלנו תהיה ברוכה יותר. זאת אומרת לי, ידידיה, תוך כדי אמירת לחיים לחיים, כמה ניגונים חלפו לך בראש שיכולים להתאים להתוודות זו תוך כדי שאנחנו מדברים.
בגדול, כל מה שיש בתוך הפרק הזה, יודו להשם חסדו, וכסבי הנפש שוקקה, וכולי, יש בהמשך גם שירים, אבל אני חוזר ממש ממש לתחילת ההתוודות, כי זה השיר הראשון שעלה לי בראש, וזה עם ההכנה לראש חודש אדר א', בוא נהיה הראשונים שמנגנים את זה השנה לפחות, ליהודים, בלחן הידוע, לפני שהוא נהיה כבר נדוש, אתה יודע.
ושככה יהיה, כמו שיופיע במילים לידים, הייתה אורי שמחה מהניסים הגלויים והנסתרים, ותודה שהיית נאמן למחשבה הראשונית שעלתה לך. לחיים לחיים.
יפה, לחיים לחיים, וחודש טוב שיהיה בעזרת השם ביום שישי ושבת. חודש טוב, חודשיים טובים, ושמחה וססון ועיקר. תודה רבה.
אמן.
Simcha ve sasayn vi yikor ayay Ken, ken, ken tiye nu oire ve simcha ve sasin vika.
היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כן, תהיה לנו ערב, ערב ראש חודש אדר א', ובעניין הזה של אדר א' ואדר ב', כותב לי שלום קלפון, שהרבי מלובביץ' ציין שהמספר 60, הרי מסמל את העיקרון של בטל ב-60, ובשנה שמתברכת באדר כפול, שמכיל 60 ימים של שמחה, אז כל הצרות, הכאב, העצב, הייאוש והדכדוך בטלים ב-60, הודות לשמחה הגדולה של 60 ימי אדר. זה מה שיש לנו השנה, וזה מה שיהיה לנו בעזרת השם. עכשיו, 7:42, הפסקת פרסומות, אחריה על צהל שהתבלבל בזיהוי האויב והתנצל.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:45, עכשיו טוב את המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. פתחנו את התוכנית במאמר, מאמר המערכת של הוול סטריט ג'ורנל, בתרגום של חנן המיעור, כי התקשורת לא תתרח לתרגם או לפרסם בכלל את המאמר הזה, שכותב כל כך בהיר כמה צהל מתקדם ומנצח ואיזה מהלכים היסטוריים שנלמדים כבר עכשיו בבתי ספר למלחמה ועוד ילמדו, ואיזה קרבות עזים וניצחונות וכמה החמאס מושמד. והוא אומר, אבל התקשורת הישראלית, הוא אומר התקשורת, הוא לא אומר הישראלית, אבל התקשורת יש לה, איך זה, הנה אני אצטט, אולי החמצתם את זה בגלל התבוסתנות התקשורתית, כך נאמר שם. אז אפרופו התבוסתנות התקשורתית, דני קושמרו שאל בחדשות 12, למה לא מספרים לנו, או למה לא משווקים לנו את זה, שצהל מנצח? בואו נשמע רגע את ההקלטה הקצרצרה, ואחר כך נתייחס לדברים.
בואו נתחיל עם אותו מפקד טנק, שדיבר, שהשמענו את הקול שלו, ובכלל, אתה מדבר עם מילואימניקים, אומרים לך, אנחנו מפרקים להם את הצורה. אז איך, קודם כל, למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך? מה באמת קורה בשטח?
כך הוא שואל את האלוף במילואים ישראל זיו, למה לא מספרים לנו? למה זה לא משווק? הרי כל מי שנמצא בשטח אומר כמה אנחנו מצליחים ומנצחים, אז הוא מופתע, הוא שואל, המגיש המרכזי של המהדורה המרכזית של חדשות 12, מתפלא, איך לא מספרים לנו? אז מישהי, אני לא יודע אפילו מי כדי לתת לה קרדיט, אבל ערכה איזה מין סרטון קצרצר כזה, עשתה קולאז' כזה של קושמרו שואל, ותשובות בעצם מהימים האחרונים יחסית, היא לא הייתה צריכה לתרוח יותר מדי, זה לא איזה תחקיר מקיף, פשוט של שלושה אנשים בערוץ שלו, של אמנון אברמוביץ', איך הוא מדבר על המלחמה, של דוקטור רונן ברגמן, ושל המגישה קרן מרציאנו, שימו לב, היא ערכה את זה ככה, השאלה של התהייה של קושמרו והמציאות, ושוב התהייה והמציאות, ושוב התהייה והמציאות, בואו נשמע.
מדברים מילואים ניקים, אומרים לך, אנחנו פרקים להם את הצורה. אז איך, קודם כל, למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך? מה באמת קורה בשטח?
יהיה נכון לומר שישראל מתקשה להביא להכרעה?
למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך?
משום שנגמר עידן הניצחונות ונגמרו תמונות הניצחון, והניצחון האחרון היה באוקטובר 1973.
למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך?
כבר כולם מבינים שאת שני היעדים אי אפשר, ולדעתי יש כבר ספקות משמעותיים, גם בצמרת הצבאית ככה אומרים לנו, וגם בצמרת המדינית, האם בכלל אפשר להפסיק אחד מהיעדים האלה? כלומר, האם באמת אפשר להשיג את הכרעת החמאס בטווח זמן סביר?
למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך?
בעצם רונן אומר, לא אומרים כאן את האמת לציבור, כי אי אפשר גם וגם. לא בטוח שאפשר את כל אחד מהם, אבל גם וגם בטוח אי אפשר.
זהו, זה הסיפור בתאימה קצרה. רק משלושה אנשים, באמת, זה אפשר כל ערב, וכל, איפה שלא תדגמו את זה, ואל תדגמו את זה. אבל זאת הרוח של רוב התקשורת של האולפנים לעומת החיילים, הלוחמים, ומעט ערוצים שמדברים, אני רוצה לומר קצת אחרת, אבל זה הרבה אחרת. עכשיו, מי שמדבר אחרת, זה לא שהוא עושה איזה קמפיין, או זאת האמת, זאת המציאות. אנחנו אומרים את האמת, והם מנסים לשנות את המציאות כדי שלא לפגוע בערכי המלחמה שלהם, במטרות, קודם כל, שנתניהו התפטר באמצע המלחמה, שהחטופים ישוחררו בכל מחיר, וכולנו כמובן רוצים ומתפללים שהחטופים ישוחררו, אבל לא בכל מחיר. ואחר כך לנצח במלחמה, נו טוב, אם נתניהו לא יישאר, אז ננצח גם במלחמה. ואפרופו לשווק לנו בתקשורת, אז מי שמשווק לנו כאויב בכלל, שמנצחים אותו על ידי אותם עיתונאים, זה המתנחלים. וראינו את זה בתחילת השבוע בתרגיל, אין מילים לתאר אותו, של פיקוד המרכז, שבו חיילים ואנשי מילואים מתרגלים את איך נתמודד עם האויב המתנחלי, שיעשה, לא בעקבות אירוע, בעקבות פיגוע, יחטוף ערבי וכו' וכו'. והסיפור המזעזע הזה, אתמול האלוף פוקס התנצל, וראשי הרשויות ביהודה ושומרון, שלמה נאמן, ישראל גנץ ויוסי דגן, מסרו בתגובה, אנחנו מעריכים את ההתנצלות ואת האמירה הברורה של הרמטכ"ל ואלוף פיקוד המרכז, כי מדובר בשגיאה שלא הייתה צריכה לקרות ושתתוחקר. כיום יותר מתמיד ההתיישבות וצהל חד הם ממשיכים לניצחון גדול בכל הגזרות, רק יחד ננצח. עכשיו, אני באופן אישי ממש מעריך כל אחד משלושתם, שלמה נאמן, ישראל גנץ ויוסי דגן, כל אחד איש עשייה באמת בגזרה שלו. אבל מה אתם ממהרים? תסלחו לאיזה, בסדר, צהל התנצל ויהודה פוקס. זה שהמהירות, הלהיטות להגיד, אנחנו יופי, מעריכים את זה, יחד ננצח, צהל ו... רגע, שנייה, בואו נדחה את זה למחורת בבוקר. לא תלין מחילתך עד בוקר. מה להיטות? רגע, הוסקו המסקנות כבר מהדבר הזה. שירית אביטן כהן כותבת יפה הבוקר בישראל היום, מסכת ההתנצלויות שהגיעה ביממה של איחור לא הצליחה לחפר על מה שנראה כמו הלך רוח בעייתי מאוד בצמרת צהל נגד ציבור משרתים גדול מאוד, כן? עם כל הכבוד להתנצלות, היא מדברת עכשיו על המהות, למה זה קרה? זה לא פליטת פה או משהו, זה צהל שעושה תרגיל ומתרגל איך מתמודדים עם האויב המתנחלי. זאת לא עוד התבטאות בעייתית, היא אומרת, העלמת עין או זלזול, אלא תרומה משמעותית לקמפיין שנועד לייצר סימטריה בין האויב לבין האזרחים שגרים מעבר לקו הירוק, בין מי שיצאו לטבוח, לערוב, כל התיאורים שנחסוך מכם ומילדיכם, והצליחו בכך בשבעה באוקטובר, וכן חבורה גדולה של תומכים במעשה הזוועה בקרב הפלסטינים ביהודה ושומרון, לבין מי שיצאו להגן על מדינת ישראל ביום פקודה שחלקם לא חזרו לביתם. הפעם זו ממש לא בעיה פוליטית של בצלאל סמוטריץ' או איתמר בן גביר שכביכול מתיימרים לייצג את הציבור היהודי שגר מעבר לקו הירוק. זו בעיה של כל מי שמתיימר לייצג את אזרחי ישראל באשר הם, של מי שמדברים בשם לוחמי המילואים ומכירים להם תודה באלפי מילים ריקות, אבל התלבטו באיזה אופן לגנות את מי שהפכו אותם בענף תסריט לאויב העם. בעצם היא אומרת, זה לא רק סמוטריץ' ובן גביר צריכים לגנות את התרגיל הצהלי הזה, אלא כל מי שהודה לאנשי המילואים באלפי מילים ריקות. אלוף פיקוד מרכז שאמור להתרכז בימים אלה ביצירת הגנה מרחבית לכל התושבים הישראלים מעבר לקו הירוק, בחר להיערך לתסריט בדיוני כשהוא אמור לתרגל היפוך קנים ברשות הפלסטינית. כלומר, איך המשטרה הפלסטינית הופכת את הקנים, את אותם קני רובים שנתנו להם באוסלו, ומשתמשת בנשק נגדנו. צריכים לתרגל כיבוש יישובים, מצור על הכבישים הראשיים. זה מה שצריך לתרגל. אגב, מי היו חוטפי התינוק הערבי בתסריט הזה, פרי דמיונו של פוקס? תושבי רמת גלעד, שם אלמנת מלחמה קמה מהשבעה על בעלה, שנפל בקרבות ברצועה רק לפני חודשיים ימים. זה לא סתם מעליב, אמרה לי אתמול מוריית האסן מיכאלי מגבעת הראל, ממובילת פורום הצופות. זה לא להבין מה שקורה כאן. נשים שהולכות לישון לבד כל לילה כי הבעלים שלהם בעזה ובגבול הצפון ולא מרגישות מספיק בטוחות. פיקוד מרכז לא מגיב לחוסר הביטחון באזור הזה כמו שצריך, ובמקום לתרגל את הגברת הביטחון שלנו, הוא לוקח את הנקודה הכי קיצונית שיש ומתרכז בה. אגב, מה זה הכי קיצונית שיש? הכי קיצונית שאין. למה? המתנחלים יחטפו ערבים? הוא באמת. לפני כמה שבועות, כאשר הפורום הנשי הזה, החשוב הזה שנקרא הצופות, נוסד כדי להבטיח את ביטחון היישובים בהיעדר בני זוג שנמצאים במילואים, נפגשו תעסן מיכאלי וחברותיה עם האלוף פוקס, בדיעבד היא מספרת, הייתה שם שכיחות, הוא דיבר איתנו על נשים ותחושות, אבל כששאלנו האם הוא מוכן לתרחיש שבו שוטרי הרשות הפלסטינית תוקפים את היישובים, הוא זלזל ואמר שהוא לא מכיר תרחיש כזה. ברגע שהופכים את המתנחלים לבימוי אויב, מנסים ליצור בינינו הפרדה, אתם ואנחנו שמעבר לקו הירוק, אז האיש שלי, כן, בעלה, היא מתכוונת, שיוצא היום מחאן יונס, וכשסיפרתי לו את זה, הוא כמעט בכה. אנחנו מרגישים שדמנו הותר. אבל החשש המרכזי הוא שכמו בערב 7 באוקטובר, ערב שמחת תורה, הפיקוד הבכיר בצהל שוב לא מזהה את האויב, לא מעריך נכונה את כוונותיו ולא נערך בהתאם. לחילופין, הוא מוציא מהבוידם אג'נדות ישנות ומתבלבל לחלוטין בזיהוי האויב. את מחיר הטעויות ערב שמחת תורה שילמו תושבי עוטף עזה ועוד מאות חיילים שנפלו בקרבות ברצועה מכל רחבי הארץ, וגם מההתיישבות, באחוזים גבוהים מאוד כידוע, ואת המחיצות שנפלו בין הלוחמי המילואים שלוחמים כתף אל כתף כבר 4 חודשים, אף פוליטיקאי או גנרל מבולבל לא יצליחו להקים מחדש, ועדיין למלחמה הבאה חייבים להיערך. וספוילר, מי שיתחיל אותה לא יהיה מתיישב מאחת הגבעות, כי הוא פשוט יהיה באותו זמן בקרבות ברפיח. שירית אביטן כהן לא ממהרת לסלוח לאלוף פיקוד המרכז. זה לא עניין של סליחה, זה עניין של תפיסת עולם שלצערנו צהל מתנהל לפיה. טוב, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. בוקר טוב.